קטנות כאלה שנמצאות לידה, וזה לא אכפת לה. מה? עכשיו, פה, מה, איך, למה זה לא עובד ככה? כי מה המדינה עושה? רגע, נכון, אבל אפילו לפני הביטוח, זה כבר את מדברת על הצד של הרווחה, שגם עליו נדבר. אבל עוד לפני זה יש מס הכנסה, ויש מיסים מדורגים שהם נופלים יותר על העשירים מאשר על העניים, כאילו על האנשים חסרי ההכנסה, או לא בהכנסה כזאת גבוהה. לדוגמה, אם יש לך כמה דירות, את תשלמי יותר מיסים מאשר מי שיש לו דירה אחת. מה המדינה רוצה להגיד? אנחנו לא רוצים ליצור מצב שכמו בארצות הברית, נכון? כשהיה פעם, איך קראו לו? אין לי זיכרון. ארצות הברית היא סמל הקפיטליזם. לא, היה פעם ראש עיר בניו יורק. בארצות הברית אני לא יודעת בדיוק מה המערכת של המיסים, אבל לדוגמה בארץ, גם אם אתה זוכה בפרס מאוד...
בארץ הולכים.
בטח, כן, כן, כן. בסדר, זה מה שרצה, נגיד כל השכונות הפשע שיש בניו יורק, איך זה נולד? כי שם הפער הזה בין העשירים לעניים הוא מאוד מאוד קיצוני. ומי שנולד עני, אתם יודעים מה זה דטרמיניזם? זה כאילו סופי, משהו מאוד מאוד מוחלט. איך שנולדת, ככה תישאר. מי ששמעה פעם על העבדות באמריקה וכאלה, זה בדיוק זה, הכלכלה הקפיטליסטית היא משמרת. היום הם קצת פחות קפיטליסטים, אבל עדיין, נכון שיש הרבה ניסיון לשוויון, וכבר לא עבדות, וכן לרומם גם את מי שפעם קיפחו אותו, אבל זה מאוד מאוד קשה, כי באמת מי שאין לו הון עצמי, ומי שהוא לצאת ממעגל העוני במדינה קפיטליסטית, לבד, זה בגדר לא נעשה.
אבל פה זה לא יהיה פשוט, יש לכם די קל.
פה המדינה היא דואגת לך, יש הבטחת הכנסה, יש ביטוח לאומי, יש מענק עבודה שלילי. המדינה נותנת לך פחות מיסים.
כאילו
שאני יכולה
לעשות צבא ושירות לאומי.
לדוגמה, כן, את יכולה. את לא משלמת מס הכנסה מתחת להכנסה מסוימת במשכורת שלך. זאת אומרת, המדינה מראש אומרת, אני רוצה לדאוג למי שפחות, אני לא אגיד לעניים, אבל כן, יש לי אינטרס לדאוג לחלשים מבחינה כלכלית, כדי להעמיס יותר על הכבדים. על מי שיש לו כסף. זה סוגיות שמדינה צריכה להכריע בהן, ולתורה יש מה להגיד בזה, נכון? כל המצוות שאנחנו לומדים בספר דברים, וחי אחיך עמך, ולמי אתה נותן צדקה, ואיך נותנים צדקה. פתאום צריך לבוא ולהחליט איך המדינה הזאת מתנהלת, מה הסגנון, היחס שלה לכלכלה, מה? אני לא יודעת בכלל. אני בטוחה שיש להם מיסים, אחרת איך המדינה תתקיים. אבל זה לא מדורג.
זה כאילו כל מיני דבר.
אני חושבת שפעם לפחות, כשהיה קפיטליזם טהור, זה לא היה מדורג בכלל. אבל היום זה קצת, הם מבינים ש... תראי, אני לא יודעת אם את קצת מכירה, אבל נכון, יש ממש שכונות פשע שאנשים... קיצר, וואי, אני לא זוכרת איך קוראים לה.
אבל איך זה כאילו
מעצמה, ותלות מדינה... בגלל זה היא מעצמה, כי מי שחזק, הוא אף חבל על הזמן. מבינה? מי שיש לו, הוא טס קדימה. הוא לא מסתכל.
האנשים בעצם שהם מיסים?
האנשים?
בכנסת.
חברי כנסת? בטח. כן, ברור, למה, מה הם? הם אמנם נבחרי העם, אבל הם לא... יש להם הרבה הטבות, נכון. אבל בטח שכן.
הם שומרים ראש בכנסה לבית, טובים.
כן. את אומרת, יותר רציני מלשמור, לקבל, לשלם מיסים. ומה שהדר אמרה על כל הנושא הזה של ביטוח בריאות, וכל הנושא הזה של הסוציאליות של המדינה הזאת, גם החלטה, קצת את זה הזכרנו בשיעור שעבר, שלדוגמה במדינת ישראל, לכל אזרח, ברגע שהוא נולד, יש לו ביטוח בריאות. לא משנה, יש לו, אתם בטח, ההורים שלכם, משלמים עליכם עוד ביטוח, נכון? סי, מושלם, כללית, פלטינום, לא יודעת. כל אחת באיזה קופת חולים שהיא מכבי זהב, אתם מכירות את זה? אין לכם כרטיס כזה מיוחד. יש בסיסי, יש ביטוח קצת יותר טוב, יש ביטוח עוד יותר טוב, יש ביטוח ממש לעשירים. אבל בסוף, לכל אחד שנולד יש ביטוח בריאות. אין מצב כזה שבן אדם בארץ ילך ולא יקבל טיפול רפואי כי אין לו כסף. אין חיה כזאת. בארצות הברית, לא משנה, זה לא רק בארצות הברית, יש מדינות בעולם שאם אתה נופל ברחוב, אף אחד לא יזמין לך אמבולנס, כי הוא יצטרך לשלם את האמבולנס הזה. לא מקטע שהם רשאים, מקטע שפשוט לא מובן מאליו שיש לך ביטוח בריאות, אז מי ישלם את זה? בסדר? אז זה עוד שאלות. הזכרנו שבוע שעבר את כל הנושא הזה של, לדוגמה, כל הנושא של טיפולי פוריות, טוב? מה המדינה מממנת? מה, ילד אחד? שני ילדים, שלושה ילדים. אם כבר יש למשפחה שני ילדים והם רוצים עוד ילדים וכבר 10 שנים לא נולד להם תינוק, המדינה תממן את הטיפולי פוריות, זה עולה המון המון כסף. באופן פרטי אי אפשר כמעט לעמוד בזה, זה מלא מלא הוצאות. וחוץ מזה יש עליך מלא הוצאות, זה מלא נסיעות לכל מיני בדיקות, זה מלא ימי עבודה שמפסידים, זה ממש השקעה כלכלית מטורפת. המדינה, מה? אז המדינה מממנת חלק מזה, היא מממנת שני ילדים ויש עוד סעיפים. עד שיש לך שני ילדים. אני לא יודעת, סליחה, אני לא יודעת בדיוק.
אבל יש הורים שמתמודדים עד שיוצא כאילו. יש. המדינה מממנת שני ילדים ויש תורמים
שתורמים. יש תורמים, אבל יש גם אחרי שני ילדים, יש כל מיני מקרים מיוחדים. זאת אומרת, למדינה יש אינטרס שלאנשים יהיו ילדים, שהם יקיימו מצוות פרו ורבו. לא יודעת אם המדינה חושבת על מצוות פרו ורבו, אבל היא רואה ערך בילודה, היא רואה ערך במשפחה. כל הנושא הזה היום, שהוא מאוד, מה זה היום? כבר שנים מאוד מאוד חם. חוקה למדינת ישראל, בסדר? האם יהיה חוקה או לא תהיה חוקה? האם יש חוקי יסוד? אתם מכירות את זה קצת? זוכרות משיעורי האזרחות? האם יש חוקי יסוד? מה גובר על מה? מדינת ישראל שהיא מדינה יהודית, או מדינת ישראל שיש בה חוק של חופש הפרט? חופש הדת, חופש הלאום, חופש המשפחה, וכהנה וכהנה ועוד כל מיני שאלות. כן. נכון. אני לא יודעת בדיוק את כל החוקים, אבל למה זה, אני לא יודעת בדיוק, לא מעודכנת לגמרי כאילו בכל הדברים האלה. אני מאמינה שזה בדיוק סלע המחלוקת. מי אתה מגדיר כמשפחה? למי יש את הזכות? בגלל זה כל מה שמאוד מאוד בתקשורת, האם בנט הוא בעד הלהט"ב או לא בעד הלהט"ב, איפה הוא תומך בזה, איפה הוא לא תומך בזה, איזה מין ממשלה קמה עכשיו, הם אלה שבסוף מחוקקים את החוקים, הם אלה שבסוף בסוף בגץ, טוב נו זה כל המהפכת בגץ, מכירות את כל הספרים האלה, המשילות של הילד שקד, לא משנה, כל הרעיון של זה זה שהחוקים יחוקקו בכנסת ולא בגץ תחוקק את החוקים. אבל זאת בדיוק השאלה, במה אתם תומכים? מה אנחנו מקבלים כלגיטימי, כהגדרה של משפחה, שהמדינה תומכת בזה? ומה אנחנו אומרים? זה מאוד כואב לנו, המציאות שאתם חיים בה, חס וחלילה, לא ממקום של שנאה, לא ממקום של כעס, אלא ממקום של כאב. אבל כמו שיש עוד אנשים בעולם שלא יכולים, גם על מישהו שלא יודעת, יש לו מוגבלות אחרת, הוא לא יכול להיות עכשיו אבא פונדקאי, גם אתה לא יכול להיות. זאת אומרת, זה ממש סלע מחלוקת רוחני, עקרוני, אמוני, לאן מדינת ישראל רוצה ללכת. וזה בדיוק מה שהרב קורא, תורת חוץ לארץ ותורת ארץ ישראל, בדיוק על זה הוא שם את האצבע. הוא אומר, כשהיינו בגלות, היו לנו התמודדויות, גם היום יש לנו התמודדויות האלה. באופן פרטי, איך אני חיה, איך אני מתלבשת, איך אני מתנהגת בדלת אמותיי. כשחזרנו לארץ ישראל, פתאום, וואו, נפתחו בפנינו אין ספור סלעי מחלוקת, בסדר? אין ספור שאלות שמכריחות אותנו לברר מה דעת התורה עליהן. ואז, למה כולנו כשאנחנו יודעים שמדינת ישראל נשענת עדיין על המשפט האוטונומי ועל המשפט הטורקי, סליחה, הטורקי והאוטונומי זה דבר, ועל המשפט הבריטי, מכירות את זה, נכון? לא? מערכת החוקים במדינת ישראל היום, מבחינה משפטית, היא עדיין נשענת על מי ששלט בארץ ישראל לפני הקמת המדינה. הבריטים נשענו על המשפט הטורקי, העותמני, שהם שלטו בארץ עד 1917, מלחמת העולם הראשונה, משהו, זוכרים? כן? אז יש חוקים מהחוקים העותמאנים, שמה ישראל, שעדיין תקפים במדינת ישראל. ואחר כך, כשהיה פה את המשפט הבריטי, את השלטון הבריטי, יש חוקים במדינת ישראל שהם נשענים על זה. ואנחנו שבאנו חזרה לארץ ישראל אומרים, מה זה קשור אלינו? כאילו, סליחה.
איזה
אין לכם? אני יכולה לשאול את אחותי, אני לא זוכרת, בעל פה. אבל יש כל מיני, אלף הרוב, היום, היום הרי מה קורה? ברגע שיש, יש חוק ויש תקדימים משפטיים, ככה זה הולך במערכת המשפט. כשיש איזשהו משפט שניצחו בו נגד החוק הבריטי או בשונה מהחוק העותמני, זה נוצר תקדים, זה לא חוק, אבל מתייחסים לזה כמו חוק, בסדר? אחר כך כבר אפשר לשפוט לפי התקדים הזה. אז ככל שמדינת ישראל חיה יותר ויותר שנים, ככל שיושבים שופטים בבגץ או בבתי משפט, שהם אנשים יותר אמוניים, יותר מבוררים מבחינה רוחנית, הם יכולים להשפיע על התקדימים שיצאו משם. הרב צבי יהודה הוא, היה, הוא אמר שמערכת המשפט היא צריכה, צריך לייסד אותה מחדש, שאי אפשר לתקן אותה. אבל אנחנו כן רואים היום, יש תוכנית מדהימה שבני דוד הקימו שנה שעברה, או לפני שנתיים, אני לא יודעת, לא זוכרת, לאנשים שהולכים ללמוד ממשל, משפטים, כל מיני תחומים כאלה של מדעי המדינה, דברים כאלה, שממש עושים להם חוץ מהלימודים באקדמיה, שהיום הלימודים באקדמיה הם עוד יותר מבולבלים. אנחנו נדבר עוד על הפוסט-מודרניזם ועל כל הדעות האלה. זה באמת מאוד קשה. צריך להיות אנשים מאוד מאוד...
לא, אבל לא יכול. זה נגיד...
אז בגלל זה הרב צבי יהודה אמר שצריך, שאי אפשר לתקן את המערכת הזאת.
כי זה שאני לא נהיה שם.
נכון. זה באמת מאוד מאוד מורכב. את צודקת, זה תחום שהוא מאוד... אחותי היא עורכת דין, היא עובדת בפרקליטות הציבורית. וזה באמת מאוד מאוד מורכב. אבל עובדה שיש אנשים אז זה מה שתחלתי להגיד, שבני דוד הקימו את התוכנית הזאת, כדי שמי שהולך כבר לתחומים האלה, הוא לא יבוא רק מתוך האקדמיה שכבר שוטפת את הראש בכל השיח הפוסט-מודרני שיש היום באקדמיה, וכן יבוא מתוך מקום שלפחות להכיר את המוקשים שדורכים עליהם, להכיר את הדעות שהתורה רוצה להגיד. בתוכנית מהממת, מי שרוצה, יכולה, סתם, מי שרוצה להחליף במשפטים, נמליץ לה עליה אחר כך. אבל זה באמת, אני חושבת שעצם זה שזה קיים היום, זה אמירה, שיש תשובת המשקל. נכון, שולמית, זה מה שהיא מלמדת אתכם על כל התפיסות הפוסט-מודרניות וכל זה. אנחנו גם נגיע לזה קצת, אבל עוד כל כך הרבה זמן, אז זה טוב ששולמית כבר מדברת אתכם על זה מעכשיו. מקסימום נחזור על זה, נראה לי בדורות שלנו, אפשר לדבר על זה כל היום וכל הלילה, וזה לא יהיה מספיק. אז בסדר, אז הבנו למה תורת ארץ ישראל היא כל כך מורכבת מצד אחד, וכל כך נצרכת מצד שני. למה היא מורכבת? עוד שנייה נעמוד על זה, אבל אני כן רוצה להגיד, טוב, אתם יודעים מה? בואו נקרא את הדף הבא. מה? מה?
אני חושבת להקים מדינה, אנחנו מחליפי שכולם הסכימו על זה, כולם
עושים את זה. בטח שזה לא פשוט. ויותר מזה, את זוכרת איך המדינה... לגמרי, אבל נגיד יותר מזה, זה לא רק לא פשוט. את זוכרת מה אמרנו שיעור שעבר? איך המדינה קמה? היא לא קמה עם הרב קלישר והרב אלקלעי, טוב? ועם תלמידי הבעל שם טוב ותלמידי הגרא. או עם בית השם לחו ונלכה עשרה חמודים שהגיעו לגדרה והקימו את בילו. היא קמה עם הרצל שהיה מתבולל. היא קמה עם נורדאו שאמר, אמנציפציה עכשיו, מה? אני לא רוצה בכלל להיות יהודי, אני לא רוצה שום סממן יהודי, אני רוצה... זה מדהים שהם הצליחו להביא לכאן את התנועה הציונית, אבל בסוף, התנועה הציונית בן גוריון, נראה לי שאמרתי לכם את זה, הוא מבחינתו היה לסגור את ירושלים, את חומת העיר העתיקה, שזה יהיה מוזיאון, סמל, לא סמל, זיכרון ליהדות הישנה, והעיר הבירה של ישראל תהיה תל אביב, זהו. הוא היה מאוד שמאלני, אבל הוא גם היה מאוד אנטי-דתי. לא, הוא המציא את המושג השמאלני, אבל הוא גם היה מאוד אנטי-דתי. את צודקת. לא, נכון, אבל במובן הזה שהוא היה מאוד חילוני. הוא היה אדם מאוד מאוד חילוני.
כאילו זה פה, לא יודעת את זה. מה עצמם, מה שמרים כזה, בן גוריון, בן גוריון,
אני לא אוהבת שמקליטים את זה, אבל אני חייבת להגיד שבן גוריון הוא דמות מאוד מאוד מורכבת. מאוד מאוד מורכבת. מצד אחד הוא עשה דברים שברור שרוח השם...
הוא אחרי גם קור ההיתוך, נכון?
מה?
קור ההיתוך.
הוא קור ההיתוך, נכון? זה הצד המורכב. שמצד אחד... יש לנו ספר כזה עם כל מיני פרקים כאלה של הקמת המדינה וכל מיני זה, וממש יש שם תיעוד כזה של היום הזה, של יום שישי ה' באייר, איך הוא כמעט לבד החליט על הקמת המדינה. כולם אמרו לו, אתה משוגע, ישמידו אותנו מכל כיוון, אין סיכוי שהמדינה הזאת תצליח לעמוד בכל המתקפה הערבית הזאת שהולכת להיות פה. ובאמת את רואה את רוח השם שפשוט הובילה אותו, וזה גם היה הכוח שלו, בגלל שהוא היה כזה דיקטטור, הוא יכל... פשוט לא לשים על אף אחד ולעמוד עם כזה אומץ. ממש מספרים שם, כאילו אשתו מספרת את זה אחרי שנים, שהוא פשוט הסתגר בחדר כמעט מהבוקר שהוא קיבל דיווחים של כל המפקדים בכל החזיתות, כמעט עד, זה היה ב-4 בצהריים נראה לי, שהכריזו על הקמת המדינה, כל השעות האלה, והוא פשוט לא ידע אם לעשות את זה או לא. והוא נשא את זה על הכתפיים שלו לגמרי, וזה באמת, זה מעשה... שלא יודעת אם לא רוח הקודש, איך אפשר לקרוא לזה? לא יודעת אם היה לו רוח הקודש, אבל את ממש רואה את יד השם בדבר. מצד שני, הוא באמת דרס בדיקטטורה שלו המון, גם דת, גם את ההבדלים התרבותיים בין אנשים שהגיעו לכאן, גם עליות שלמות שהגיעו לכאן, במיוחד מבחינה דתית, הוא עשה הרבה דברים מאוד 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 מורכבים. כאילו, ביחס בין הדת למדינה, זה היה מאוד לא פשוט. צבא המגנה לישראל הוקם בתור שום דבר, שום סממן של דת לא נשמר שם. זה לא סתם שכשהתחילו להיות מפקדים וחיילים יותר דתיים בצה"ל, יש מאבקים על כל קוצו של יוד, כי פשוט הצבא היה חילוני לחלוטין. הצבא זה כסמל, בסדר? למקום הכי כאילו ישראלי שיש. ובאמת, זה באמת דמות מורכבת. היום, אחרי שנים שאנחנו כבר במדינת ישראל חיה, מה זה חיה? בועטת, מסגשגת, קיימת, שהקיום שלה, ברוך השם, הוא לא מותנה בספק, אנחנו יכולים להסתכל גם על הצדדים המורכבים בהנהגה שלו. אבל הצודקת, הוא באמת דמות מאוד מורכבת. יש ליעקב שתי אחיות חרדיות. אז התחביב של הבנות שלי והבנות שלה זה להתווכח על בן גוריון. זה התחביב שלהם בגיל ההתבגרות, בסדר. אבל זה באמת מאוד מאוד מורכב. אי אפשר לבטל את מה שהוא עשה, את הטוב. מצד שני, גם אי אפשר להסתכל עליו בתור צדיק עליון. לגמרי. זה חלק מגיל ההתבגרות, בננו. לראות את כל הקצוות, לא רק את הטוב. בואו נקרא עוד משהו לפני שאנחנו מתחילות את מאמר הדור עצמו, טוב? מכירות את הספר, את הספרים של אגרות הראייה? צילמתי מיליוני דפים, אנחנו לא צריכים כל כך הרבה. מכירות את הספרים של אגרות הראייה בספרים... כן, כן, לא, לא, נספר לכם? לא. אז נכון, בספרים הלבנים שם של הרב קוק, יש גם ספרים שאחרי שהרב נפטר, הסתבר שמלא מלא אנשים היו כותבים המכתבים. תחשבו, זה לא כמו היום, שאת יכולה לפתוח בגוגל ולקרוא מלא מלא מאמרים, או שיש מלא ספרות תורנית. כשהרב התחיל את דרכו, זה לא היה פשוט, בסדר? עוד לא היה כל כך הרבה ספרות תורנית, ומלא אנשים היו שולחים לו מכתבים. והוא ממש היה יושב ועונה להם תשובות. ולאחר מותו, פשוט הרב צבי יהודה והרב הנזיר, הרב הנזיר היה תלמיד, חבר של הרב קוק, והרב צבי יהודה היה בן תלמיד של הרב קוק, נכון? אז הם ממש יושבים ואוספים את כל האגרות האלה. יש ארבעה ספרים כאלה, זה ממש נכס. מה?
את יודעת שסבא שלי, אז הוא עובד עם זה הרב קוק, כאילו הרב מהתלמיד שהרב צבי יהודה הלוי, והוא עובד בזה הרב קוק. יש עדיין
אגרות חדשות. נכון, יש עדיין דברים, לגמרי.
אז מביאים לאגרות חדשות של הרב קוק, עובר עליהם.
איזה מדהים. אז יאללה, עוד מעט.
אז הוא רואה לפני כולם.
אז עוד מעט, אז שיביא לנו מתנה, יאללה, את הספר החדש.
לא, לא, את יכולה לשאול לראות את זה, שגם דברים שהפילו, חייב לשמור
את זה. כן, זה בטח מתפורר כבר.
כן, זה יכולה
לראות את הלשב,
את הביקורות, כאילו, כל מיני,
בדרך כלל, לא רוצה כזה לקרות שאנשים, כאילו, אבל תדעו לכם שגם שמונה קבצים, נכון, יש את הספרים של קבצים, מה זה? זה בעצם גם אחרי מותו של הרב קוק. הרב קוק לא כתב את אורות התורה, הוא לא כתב את אורות התשובה, הוא לא כתב את אורות המלחמה. הוא פשוט כתב, 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 מלא 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 פסקאות, מלא, בשצפים כאלה. מלא, לגמרי, ממש. יש מספרים, מי שפעם הייתה בסיור במוסד הרב קוק, יאללה, מה, אולי סבא שלך ירגיע לנו סיור שם. אז ממש רואים שהיו לו פשוט רשימות, מלא דפים, מסתובבים, כאילו ממש כמו, לא נבואה, אבל כאילו ממש כמו מין שצף כזה שהיה יוצא ממנו.
שהוא היה כותב על השולחן.
כן, בכל מקום, כשהיה לו איזה רעיון, פשוט היה כותב. וטוב, אז אולי אני לא צריכה לצעוק על הילדים שלי כשהם מקשקשים על דברים. טוב, אני אחשוב על זה. אבל שוב, ואחרי מותו, אז הרב הנזיר והרב צבי יהודה, הם ממש התחילו למיין את זה. ראו פסקה שעוסקת בתשובה, שמו אותה בצד. פסקה שזה, זה, זה, בסדר? אז ככה, כל אורות הקודש, זה מסודר, נכון? מי שרוצה יכולה להסתכל בפנים. אז יש פרק על הרצון, ויש פרק על הדמיון, ויש פרק, בסדר? ככה הם ממש מיינו את זה לפני נושאים. אז קבצים זה פשוט פסקאות שהם לא הספיקו למיין, ונשארו ככה, בלי נושא. אתם יכולות לעשות, חפש את הנושא. אז אנחנו באגרות, טוב? אז באגרת קוף פי דלת, יש לנו רק את התשובות, נכון? אז מתוך זה נבין מה האגרת. דרך אגב, אני למדתי את זה מתוך ספר שנקרא בניין אמונה, זה ספר של הרב בלייכר, שיש אותו פה נראה לי, שיעורים של הרב בלייכר, שנקרא בניין אמונה. מי שמחפש את ספר ללמוד חברותה, זה ספר מאוד מאוד בסיסי, ממש ממש כתוב בפשטות ומאוד מאוד יפה, על לבנות את האמונה בדור שלנו. זה יפה, אני ממליצה לכם, מי שחסר לה חברותה, היא יכולה. או קשה לה לאמונה תיתנו, אז היא יכולה לעבור לזה. טוב, אז בואו מתוך מה שהוא כותב לנו, נבין מה הוא בעצם, על מה האיגרת הזאת עונה. הרב קוק מקבל הזמנה מהרב פנחס פינטו בשנת 1909, אתם רואות, שבט תפרש סמכתת, והרב פינטו הזה, לא הזה, סליחה, זה נשמע מזה לזה, הרב פינטו רואה את המצב של הדור הזה. מה זה המצב של הדור? זוכרות מה אמרנו? שהתנועה הציונית מגיעים לארץ ישראל, איך הם נראים? פיזית, אה? חילונים. תחשבו שנייה, בואו נלך אפילו, מה? בתף רש סמך תת, 1909, הרב הוא עכשיו הרב של יפו והמושבות, הוא כבר 5 שנים בארץ, בסדר? בטח. זה מתחיל כזה ב-1800. אפילו זה מתחיל קצת קודם. העת החדשה היא מתחילה ב-1750, בסדר? זה המהפכה הצרפתית. מה? כן, אבל כשהמהפכה הצרפתית... לא מאמין, מדינת ישראל היא כבר 73 שנה. אתה יודע, את הזמן רץ. אבל נכון, זה כבר הרבה זמן, כן. בוא נאמר שההשפעה על מדינת ישראל, על החברה היהודית באירופה, בסדר? זה קורה כזה מאמצע המאה ה-19, 1850, משהו כזה. אבל אפילו ממש, אם היינו עושים עכשיו תמונה של משפחה מגרמניה, מפולין וכאלה, אז היינו רואים את הסבא חסידי כזה, נכון? עם לבוש כזה חסידי, ממש מחובר בכל נימי נפשו, גם אם הוא לא היה חסידי, הוא היה ממש ממש חרד לדבר השם, לא היה אז ציונים דתיים, היה, או שאתה, אפילו לא קראו לזה חרדים, קראו לזה יהודים, בסדר? והוא נראה כזה ממש ממש איש העיירה, אוקיי? האבא כבר יכול להיראות אחרת. זוכרות את הרש"ר הירש? כן? מכירות אותו? שהוא אמר להיות אדם יותר מודרני, הוא לא חס וחלילה, הוא ממש לא אמר ללכת ללמוד באוניברסיטאות, אבל הוא אמר, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר משכילים, שוב, לא במובן של אוניברסיטה, במובן של להבין שיש לעולם עוד כל מיני דברים, מה? כן, צריך להבין מה קורה בעולם כדי להיות אקטואלי לדור הצעיר. אנחנו לא יכולים שיפתחו פתאום כל מיני אוניברסיטאות בגרמניה, בהולנד, בכל מערב אירופה. סליחה שאני משבשת לכם את המוח עם יותר מדי היסטוריה, אבל הרב חנה, אני שמעתי אותו, אני הולכת ביום שני לשיעור בתוכנית תורה, אז הוא אמר שם שיש ציווי ללמוד היסטוריה, נכון? כתוב בינו, זכור ימות עולם, בינו שנו, הוא אמר לכם את זה גם? לא? בינו שנו דור ודור, הוא אמר, זה ממש ציווי להבין את ההיסטוריה כדי להבין מה קורה לעם ישראל, טוב? תחזיקו, נכון? אז באמצע המאה ה-19 מתחילים להקים אוניברסיטאות בגרמניה, זה תקופת האמנסיפציה, מי שזוכרת ממנדלסון, מה?
נכון, כאילו, שהתחילה זה נורא תורה, כאילו בעולם שלפני זה גם
הלא יודעים
היו כולם נותנים?
לגמרי. בדיוק.
זה לא פגע כמו
חיים. ברור, זה מה שאמרנו שהקדוש ברוך הוא.
היו אנשים המוסלמים היהודים וזהו.
לגמרי. לא, היו גם דת במזרח וכל מיני כאלה, אבל העולם היה דתי, אוקיי? זה בדיוק, מאור, מה שאת אומרת. לא היה אופציה אחרת. זה ממש, מה שאנחנו נדבר על זה, כשנדבר על, בפסקה ד' הרב ממש מונה תכונות של דור הגאולה, וממש נסביר את זה יותר לעומק, אבל לא אכפת לי כבר להגיד את זה עכשיו. העולם עובר מהפך בעת העתיקה, שהשכל יוצא אל האור, בסדר? זה תנועת הנאורות. אם עד אז, בימי הביניים, העולם עבד הרבה יותר לפי רגש, לפי אמונה, לפי פחדים, לפי הישרדות, לא היה לאנשים כוח לחשוב, כי הם פשוט כל היום היו עסוקים בלשאוב מים מהנער, להשקוט את השדה, לקצור את החיטה, לטחון אותה, תחשבו כמה אתה צריך להשקיע בשביל לחמנייה, בסדר? למלפפון, זה היה לא פרופורציונלי לעומת כמה דקות שאתה שבע מזה, בגלל זה גם העולם היה מאוד עני. הקדוש ברוך הוא, מה זה מצמיח ישוע? יש 4 מהפכות שקורות בתקופה הזאת של העת החדשה. אחד זה המהפכה של תנועת ההשכלה, 2 זה המהפכה התעשייתית. תחשבו איך העולם משתנה. במקום שדבר, בסדר, במקום לחרוש את השדה עם חמור, אתה יכול לחרוש את השדה עם טרקטור, בסדר, זה לקח כמה שנים, כן? אבל, מה? כן, כן. תדעו לכם, דרך אגב, מי שנוסעת בתרקומיה, זה לא עכשיו. אבל אשכרה, יש שם שדה, מדרך תרקומיה לקריית גת, זה לא את. אתם כן ברכבת?
יום ראשון.
אז תדעו לכם שבסיוון כשקוצרים את החיטה ממש יש שם עדיין כאלה שקוצרים עם מגל. זה ממש חלומות יוסף. ממש, עם מגל, ואתם רואים? כי הם מאוד עניים. יש שם דבר
שלהם.
גם השדות שלהם, את יודעת, זה טרסות כאלה, אז הם לא כל כך יכולים לעלות לשם קומביין. אבל יש שם ממש, ממש תסתכלו. בחורה באנגליה.
נשמע קצת כזה...
של פעם, לגמרי.
כן, ברותו מהרבייה כאילו...
לגמרי, אני אומרת לכם, אנחנו נוסעים הרבה לשם, ההורים שלי גרים בקריית גת, וממש את רואה, אני ממש חכה, הנה כמה אלומתי וגם ניצבה. ממש רואים אלומות מפוזרות בשדה, הנה רות הולכת ללקט שיבולים. זה ממש המחשה. אז ממש פעם ראיתי כאלה עם המגל. אז תחשבו מה זה, מה עושה המהפכה התעשייתית. במקום שייקח לתפור בגד שבועיים, לוקח לתפור אותו טוב, היה לזה גם הרבה דברים לא טובים במהפכה התעשייתית. אבל בגדול, פתאום העולם משתנה מן הקצה אל הקצה. זה מהפכה, התנועת ההשכלה, המהפכה התעשייתית, מהפכת הדפוס. נכון? תחשבו שאם פעם היה לוקח לכתוב ספר, וואו, כאילו ספר היה עולה, הון תואפות, היו מעמדים את זה עם האותיות. מכירות את זה? היה להם שבלונות כאלה של אותיות, היו, זה היה מקצוע, סדר. היה מסדר את האותיות על מין, כמו מכונת כתיבה של פעם שהאותיות היו קופצות, אז ככה היו מדפיסים ספרים. ספרים בכלל לא היו נגישים, זה היה דבר מאוד מאוד נדיר, מאוד מאוד יקר. בטח, נכון, חוץ מהמסורת.
זה דבר הרבה יותר דבר כאילו, היה השכלה, אבל אנשים
המציאו את זה. לגמרי, אבל... למד תורה כי זה היה לו מאוד חשוב. למדתם כבר עם הרבנית נעמה, על רבן גמליאל, עם הרבנית, על רבן גמליאל, שתיקן שכל הסתים למדו. נכון, בגלל זה רבן גם תיקן את זה, שיהיה תלמודי תורה, שכל ילד, גם מי שאין לו כסף, ואבא שלו לא יכול ללמד אותו כי הוא צריך לעבוד, או שאבא שלו לא יכול שהוא ילמד כי הוא צריך הילד... נכון, נכון, כן, כן. היום מהילדים שלא הולכים לבית ספר כי אין להם כסף, בשביל זה יש קבסית. יש למדינה, אבל הנה, את רואה, זה גם שאלה על המדינה. נכון, אבל גם יש צינת, לא, זה לא רק שהחינוך הוא בחינם, אמא צריכה, לפעמים מצריכה את הילד שלך שילך לעבוד כדי שהוא יפרנס. לא, את לא דואגת רק כדי שאת צריכה להוציא עליו כסף.
אבל יש גם משפחות העניות האלה
שלך בצפר הילד. לגמרי, אבל היום המדינה, יש מקצוע כזה, שנייה, יש מקצוע כזה ברווחה, שנקראת קצינת ביקור סדיר, שהיא בודקת שאין דבר כזה שילד לא מגיע לבית ספר. בסדר, היום לא מגיעים לבית ספר גם מאות סיבות, לא רק הוא צריך לפרנס. אבל לגמרי... זה מכיתה י' וגם א', היום יש הרבה תוכניות מניפה, הילה, כל הברנקובייס, כל הדברים האלה כדי שלכולם מי שרוצה יוכל להוציא איזושהי תעודה, אם זה לא גמר אז משהו, כאילו איזשהו משהו, וחוץ מזה אפילו בצבא דרך אגב, נכון? הצבא ממש ממש עוזר, הנה אפרופו תורת ארץ ישראל, יש חיילים בודדים, יש חיילים עם מצבים כלכליים מאוד מאוד חלשים, המדינה נותנת להם. כן, כן, לגמרי. המדינה נותנת לה, הצבא נותן. זה, את איחרת, נכון, סתם. בדיוק דיברנו על זה. זה כבר ההחלטה שלנו. את צודקת. איך עדיין מתלוננים?
זה נשמע כאילו לא גינן כלום, ואתה תצבע לכל
המסתכלות. בשביל זה אנחנו לומדים את זה. הכל, הכל, אבל הכל בחיים שלנו זה עניין של הסתכלות. הכל, זה נשמע קלישאה. אבל אפילו היום במחקרים על בריאות הנפש רואים את זה ששני אנשים יכולים להיות באותו פיגוע או באותו אסון, אחד יצא מזה חזק פי 100 והחיים שלו ייקחו תפנית לצמיחה ולממש ממש התפתחות, ואחד יתרסק מזה. ובמה זה תלוי? באיך את, איך אני תופסת את מה שקרה לי. אם אני תופסת את זה בתור אסון ואני חלשה ואין לי כוחות, אז אני, חס וחלילה, אני אתרסק מזה. ואם אני תופסת את זה בתור, עשיתי מה שיכולתי, זה הקדוש ברוך הוא דואג לי. לא משנה, כל אחד עם מערכת האמונות שלו. אני יכולה להתגבר על זה, הסביבה תעזור לי להתגבר על זה. יש לי כוחות שאני יכולה לצמוח הלאה, אני יכולה לצאת מזה. הכל עניין של תפיסה. לא סתם עין טובה, שנייה, זה ממש נכון, כאילו... זה ממש מידה יסודית בנפש. אבל את צודקת, עמיה, לא סתם אנחנו לומדים את זה. אני מרגישה שמאמר הדור, זה לא, אני לא עושה פרסומת לשיעור הזה, כי הוא השיעור שלי. אני מרגישה שבסוף לחיות היום במדינת ישראל, בלי ללמוד את התפיסה הרוחנית הזאת, אפשר לא להתבלבל, אלא ללכת לאיבוד לגמרי, לגמרי, ממש לחיות בשבלול של ייאוש. ורק לחכות שהקדוש ברוך הוא ישפוך עלינו גאולה מלמעלה ונצא כבר מהקטסטרופה הזו. ומאמר הדור הוא ממש נותן לנו כלים והסתכלות על המציאות במקום אחר לגמרי. בגלל זה אני אוהבת את השיעור הזה. אבל מה רצית להגיד?
לא, גם רציתי, כאילו שהרבה אנחנו, סתם נגיד אני על סכימה, אני חיים 20 שנה, אני לא רואה, כאילו, כל הפעם שלי יחסית את הדבר. ואז, כאילו, אתה לא באמת יודע מספיק כאילו,
אתה יודע
בסוף, אתה לא מרגיש כאילו מה היה את הפעם ומה היה. נגיד, סבתא שלי, כאילו, אסור להגיד מילה אחת הקטנה על המדינה רעה, כאילו, כאילו, היא מוציאה גדולה בסדר.
נכון, נכון.
לא, היא כזה עלתה בלי אמא, והמדינה כזה העבירה אותה במוסדות, וזה עכשיו, מישהו יכול להתבחין על זה רצח. העבירו אותי במוסד לפה, במוסד לשם.
לא התחשבים
בי, לא. זה, אבל היא כאילו, באמת מדדה בין מלא מקומות בארץ, והיא כאילו הכי מלאה את הפעם.
אז אנחנו צריכים לפגוש גם את סבא של מאור במסד הרב קוק וגם את סבתא של מאור, שתעשה.
זה סיור באנגלית.
ממש.
לא, זה משני
הצדדים. אה, משני
הצדדים,
אוקיי.
לא, זה משני הצדדים שלנו. לא, באמת, סבתא שלי, כאילו, וכאילו, באמת, מה
אני אומרת בארציה? אני חושבת, אני רק רואה, לגמרי, אני חייבת להגיד שגם אם אנחנו... שגם אם אנחנו פוגשים אנשים שממורמרים על המדינה, אז שלא נבוא ממקום, כאילו, הם לא בסדר, איך הם לא רואים את הטוב. כי באמת לפעמים יש מציאויות חיים שזה קשה לך לבד לבחור לראות את הטוב. אבל אני חושבת שזה באמת נקודה קריטית. אני עובדת פה באיזשהו מרכז טיפולי כזה של הרווחה. וממש, מאז שהתחלתי לעבוד שם, אז עוד יותר עמיה, אני אומרת, וואו, כמה המדינה משקיעה באנשים שקשה להם. וואי, זה לא יאומן. אני אגיד לך למה.
אני רואה כמה הרווחה סתומה.
אני חושבת שפשוט יש צורכי עמך ישראל מרובים. אני חושבת שפשוט יש צורכי עמך ישראל מרובים. במקרים, רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו, שבמקרים מאוד מורכבים, כמעט אין, אי אפשר לתקן את, ממש אני מאוד חווה את זה,